אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. הסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם דיברנו על שרשרת הייצור של הכיתוב. שנאה על רקע פוליטי מובילה לאי-הבנה שיכולה בסופו של המדרון החלקלק הזה להגיע לאלימות. אבל זאת לא כל התמונה. כי התהליך הזה ספוג מתחילתו ועד סופו בחומר בעירה דליק ומסוכן. לחומר הבערה הזה קוראים שבטיות, והוא ממש לא נולד בישראל המקוטבת של היום. נגע השבטיות מלווה אותנו כמעט מהיום שבו נהיינו לעם, ומאז הוא עורב בעורקים היהודים הקולקטיביים שלנו כמו חיידק רדום, שרק מחכה להתפרץ מחדש ולחלות אותנו מבפנים. בפרקים הקרובים נצא למסע בעקבות הביוגרפיה של השבטיות, כדי לנסות לברר האם הפתולוגיה שהחריבה את הבית הראשון וריסקה את הבית השני, תרעיד גם את היסודות של הבית השלישי. שלום מיכה.
שלום אפרת.
חברה מקוטבת היא חברה מפוצלת, מפוצלת לשבטים ששונאים אחד את השני. נכון? דיברנו על זה בפרק הקודם.
זאת הגדרה אלגנטית, כן.
כן. האמת היא שאנחנו כל הזמן מדברים על החברה הישראלית, כחברה מקוטבת וכולי, אבל זה לא חדש. הכיתוב הזה לקבוצות או לשבטים ששונאים אחד את השני, זה לא רק שזה לא מהיום, במידה רבה זה ב-DNA שלנו.
כשמסתכלים על ההיסטוריה היהודית, לא מקרוב, אלא מרחוק, מ-70,000 רגל, ורואים את ההיסטוריה היהודית כמכלול, אז מגלים שפיצול לשבטים ששונאים אחד את השני, ונלחמים אחד בשני, זה לא משהו שמדי פעם קורה לנו, זה מי שאנחנו.
כן.
זה במידה רבה אישיות שלנו, וזה סיפור שצריך לספר אותו.
טוב, זה סיפור שצריך לספר, ואנחנו פה כדי לספר אותו.
אנחנו כאן כדי לספר אותו, ורגע לפני שאנחנו נצלול על תוך הסיפור הזה ולספר אותו, אני רק יאמר שזה סיפור מאוד מפתיע.
כי אני חושבת שכשאנחנו לומדים את ההיסטוריה היהודית הספציפית הזאת, שאנחנו תכף נתמקד בה, שהיא בעצם מתחילה בתנך או בחלקים הפוליטיים של התנך, אנחנו נוטים לחשוב לראות סיפור של איזושהי הרמוניה, שמדי פעם יש בתוכה שברים. אבל אם מסתכלים על זה טוב, ומקרוב ולעומק,
הפוך.
אנחנו רואים דברים שאני חושבת שלא רצינו לראות.
זה לאורך, הפוך.
זה בדיוק הפוך. זה סיפור של שברים שמדי פעם מתחברים לאיזו הרמוניה רגעית ומתפצלים שוב.
נכון. הפיצול הוא לא התאונה, הפיצול הוא הסיפור, אחדות זה תאונה, מדי פעם איזה קטע הם מאוחדים. אבל זה התאונה, זה הבאג בסיפור, הסיפור עצמו זה פיצול שבטי ושנאה שבטית. ובואי ננסה לספר את הסיפור של הפרק, כפי שאמרת, הפרק הפוליטי של התנך, שהוא מתחיל אחרי כיבוש הארץ בימי יהושע, וניסיון לייצר כאן איזשהו משטר פוליטי, איזשהו סידור פוליטי, והוא מסתיים בחורבן בית ראשון.
שם מסתיים התנך בעצם.
אני לא יודע אם שם מסתיים התנך, אבל שם מסתיים...
אז התנך מסתיים קצת אחרי זה, אבל בסדר.
אבל הפרק הפוליטי הגדול, מיהושע, ספר מלכים ב', זה שם, ואת הסיפור הגדול הזה, שזה בערך 650 שנה, נדמה לי, התנך מחלק אותו לשתי פרקים שונים. או אם תרצי, לשתי אקספרימנטים בפוליטיקה.
כן.
האקספרימנט הראשון נקרא לו השופטים. פרק זמן של מאות שנים של ימי השופטים. אקספרימנט פוליטי שני נקרא לו מלכים. יש לנו כאן שתי אקספרימנטים שונים, משטרים שונים, ניסוי ותהייה שיש בתנך, והתנך נדמה לי יודע מה הצליח ומה נכשל, בואי נצלול פנימה.
אוקיי.
אוקיי.
בקצרה.
ממש, אנחנו עושים עכשיו 650 שנה ב-4 דקות.
כן, זה לא הולך להיות שיעור תנך.
כן.
טוב, אז יש פה בעצם שני אקספרימנטים פוליטיים, בתקופת השופטים ובמלכים. בואו נתחיל עם האקספרימנט הראשון, עם השופטים. מה בדיוק האקספרימנט הפוליטי, המשטרי שיש פה בספר שופטים?
האקספרימנט של השופטים, אני מבין את המשטר הפוליטי באופן הבא, כשיהושע נכנס לארץ, הוא נכנס לארץ, כך על פי, אני לא יודע מה ההיסטוריה, על פי הסיפור המקראי, הוא נכנס לארץ כשיש צבא אחד, והם כובשים את הארץ, כך לפחות על פי הנרטיב של הפרקים הראשונים של יהושע, כובשים את הארץ ביחד, ואז מחלקים את הארץ
לנחלות,
לנחלות
שמבוססות על השבטים.
נכון. אז יש כאן, אם תרצי, יש הנהגה משותפת לכל שבטי ישראל. אז אפשר לומר שזה מעין מבנה פדרטיבי, כי הרי לכל שבט יש מנהיגות, ואז לסך השבטים יש מנהיגות, שזה...
יהושע.
שזה יהושע.
אגב, זה בדיוק המבנה שהיה מהיום שהם יצאו ממצרים, עד שהם נכנסו לארץ, גם בתקופה של משה. זאת אומרת, גם שם הייתה חלוקה לשבטים, לכל שבט היה את הנשיא שלו, אבל משה היה, נכון. מה שמקובל לכנות המנהיג העליון. וכשהם נכנסו לארץ, יהושע ירש את התפקיד נכון, של המנהיג העליון.
זה, נכון, אז משה הוא המנהיג של הפדרציה של השבטים, ויהושע הוא המנהיג של הפדרציה של השבטים. ואז יהושע מת, מי מחליף אותו? אף אחד.
כן.
זה תפנית לא מנהיגותית.
פוליטית.
משטרית.
כן.
עכשיו יש סידור חדש, וזה הסידור של ימי השופטים. לכל שבט יש מנהיגות, אבל לסך השבטים אין מנהיגות מלוכדת ומשותפת. אז נכנסים כאן לפרק זמן שכל שבט שולט על עצמו, אבל אין שלטון ריכוזי על סך השבטים.
זה קונספט נורא מעניין, זה פדרציה בלי שלטון פדרטיבי.
אני חושב שזה פשוט קונפדרציה רופפת מאוד.
כן.
זה התפנית המשטרית. ועכשיו השאלה הגדולה אפרת. הניסוי הגדול, האם בין השבטים הללו, האם הולכים לדאוג אחד לשני? האם הולכת להיות סולידריות בין השבטים? הנה השאלה, האם במקום שבו אין ריבונות משותפת, יש גם סולידריות משותפת?
ובואו רק נגיד שסולידריות משותפת זה בעצם המבחן העליון לזה שאפשר בכלל לדבר עליהם כאיזושהי אוטונומיה משותפת, איזשהו גוף פוליטי משותף. כן, או, אם או, הם בוא... מגינים אחד על השני...
נכון, גם בלי שהם גוף פוליטי משותף, הם מרגישים שהם גורל אחד, סיפור אחד, הם כאן במשותף. זאת אומרת, השאלה היא במקום שבו כל שבט שולט על עצמו, לשבטים האלה גם אכפת מהשבטים האחרים. זאת אומרת, זבולון... אחראי מבחינה פוליטית רק על זבולון. אבל אם יסחר בצרות, האם הוא יעזור לו? זו השאלה, איפה שאין בימי השופטים ריבונות משותפת, והשאלה אם תהיה סולידריות משותפת. זה הניסוי. ומה התשובה החד משמעית של ספר שופטים?
לא באלף רבתי.
לא באלף רבתי. בסוף כל שבט לא רק שולט על עצמו, אלא גם כל שבט פשוט חושב רק על עצמו. ההפרטה של הפוליטיקה יוצרת הפרטה של האמפתיה.
ואני חושבת שזה דרך מאוד עדינה לנסח את זה. זאת אומרת, לא רק שכל שבט דואג לעצמו, יש הרבה שבטים שמוכנים גם לפגוע באופן אקטיבי בשבטים אחרים.
אז בואי ננסה לספר את הסיפור של ספר שופטים באמצעות נורא מהר, באמצעות שלוש דוגמאות קצרות. זוכרת את שירת דבורה מספר שופטים? השירה הגדולה של דבורה שהיא מודה לאלוהים על הניצחון הגדול במלחמה, זה ניצחון.
דבורה הנביאה.
דבורה הנביאה. השתתפו בקרב הזה חיילים משבט נפתלי ומשבט זבולון, והם הביסו את סיסרא שם בנחל קישון, הם קדשו אותו כשהם ירדו מהר תבור. כנראה אירוע...
קרב הירואי.
קרב הירואי, וככה... כמו שאחרי קריאת ים סוף את שירה, את השירה, זה גם היא אומרת שירה אחרי הניצחון שם בנחל קישון, אבל המלחמה הזו היא לא רק מודעה לאלוהים על הניצחון, היא גם מגנה את השבטים שלא הגיעו כדי להשתתף בקרב, ולתרום את חלקם לניצחון. שבטים שלמים שדאגו לעצמם והשתמטו מהמלחמה, לא התייצבו, לא הגיעו למלחמה, ולדבורה יש מה להגיד להם.
כן, היא נוזפת בהם אחד אחרי השני, ממש אומרת את השמות של כל השבטים שלא הצטרפו, ואפילו סוג של מקללת אותם, כן? אורו מרוז, אמר מלאך אדוני, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. לדוגמה, מרוז זה שם של עיר.
עיר, שהשתמתה מהמלחמה.
כן, ספציפית, אבל יש פה רשימה של שבט בנימין ואפריים.
לא באו לעזרת אדוני בגיבורים. זאת אומרת, זה, אוקיי, זה סיפור אחד. אנחנו רואים שאת כתב האישום של דבורה הנביאה, כנגד האגואיזם השבטי של ימי השופטים. כל שבט מסתבר, שולט על עצמו, אבל הניסוי קשל. כי הניסוי הוא האם שכל שבט שולט על עצמו, אבל אכפת לו לא רק מעצמו, גם משבטים אחרים. ומה אומרת דבורה? כל שבט שולט על עצמו, ולמי מי אכפת לו?
מעצמו.
רק מעצמו.
אז זאת הייתה הדוגמה הראשונה על אגואיזם בין שבטים. אוקיי, אבל זה הולך ונהיה יותר חמור. אם אנחנו נעבור לדוגמה השנייה, וזו הדוגמה של שמשון, שם העסק מדרדר עוד קצת.
שמשון הוא שופט משבט דן. דן זה שבט שבאותה תקופה הוא חי במרחב שבין יהודה, שהוא על ההר, אזור הר חברון, לבין פלישתים, שהם על הים התיכון, והמרחב הזה שבין
מה
לבין...
מה שנקרא גוש דן.
נכון, הפלישתים הם מגוש דן עד עזה פחות או יותר, ויהודה הם על ההר, וככה על המדרון נמצאים דן. והשופט שיושב את דן זה שמשון, ואני בטוח שכל המאזינים ומאזינים מכירים קצת מעלילות שמשון, והקרבות שלו עם הפלישתים, אבל באחד מרגעי השיא הנוראיים של סיפורי שמשון,
או אולי השפל.
רגע השפל, השמשון בורח מהפלישתים, והוא מתחבא מהפלישתים, איפה הוא מוצא מקלט? בשבט יהודה.
השכן.
אצל השכן. ואז הפלישתים מגיעים לבקש את שמשון מיהודה, והם בלי לחשוב פעמיים, מסגירים אותו לפלישתים. מבינה, אפרת, זה נהיה יותר גרוע. לא רק ששבטים לא מצטרפים למאבק של שבטים אחרים, באחד מהרגעים הנמוכים הם גם מסגירים את הגיבור של שבט אחד לאויב של השבט הזה, לפלישתים.
אז הדוגמה של ההסגרה של שמשון היא הדוגמה השנייה שלנו, והיא קצת יותר קשה, אבל הדוגמה השלישית שאנחנו נביא היא באמת מה שנקרא שפל המדרגה.
אולי הדוגמה הכי מעניינת, והכי, אמרת,
נקודת השפל.
הנקודת השפל הכי גדולה של ספר שופטים, מופיע בסוף ספר שופטים.
כן, זה גם סוג של עריכה, זאת אומרת, מי שערך את ספר שופטים גם הקפיד לשים את הסיפור הזה שהוא נקודת השפל בסוף.
את צודקת, מבחינה היסטורית לא יכול להיות שהסיפור הזה באמת קרה בסוף, לא נכנס לזה. זאת אומרת, זאת הכרעה ספרותית לשים את זה בסוף. כדי שאולי זה לא סוף התקופה, אבל זה סוף הקריאה. בחוויה של הקוראים, ככה זה מסתיים. וזה מסתיים בפילגש בגבעה. ופילגש בגבעה זה סיפור גם מאוד מסועף, מאוד מורכב, מאוד מזעזע.
כן, זה סיפור קשה, רצח ואונס של אישה שמתרחש בשבט בנימין, על ידי אנשים משבט בנימין. זה סוג של שפל מוסרי, נכון. שמתרחש בשבט בנימין.
בגבעה, שפל בגבעה. בנימין, זה פילגש, כן. זה הסיפור. ואז כל עם ישראל מתלכד, מתאחד, וכתוב כל כך יפה, כאיש אחד חברים, הנה סוף סוף.
הגענו לרגע שכולם מתאחדים.
מה שלא הצלחנו, כל הספר, הצלחנו בפרקים האחרונים של הספר. כולם מתאחדים. רק הם מתאחדים בשביל מה? להשמיד את שבט בנימין. כל ספר שופטים הם מנסים להתאחד ולהתלכד. בשביל מה? כדי להילחם באויבים של האומה. הם לא מצליחים. הם לא מצליחים להתנדב ולהתאחד בשביל להגן אחד על השני בפני האויבים של האומה. בשביל מה הם מצליחים להתאחד? בשביל להתקיף את אחד מהשבטים של האומה. בספר שופטים היהודים לא מתאחדים כנגד האויבים שלהם. הם רק מצליחים להתאחד?
כדי להילחם אחד עם השני.
כנגד עצמם.
כן, זאת אומרת, אפשר להגיד, הניסוי הזה של ספר שופטים, הוא בעצם סיפור של כמה מאות שנים של מלחמות אחים.
בספקטרום האחד יש אדישות של שבטים כלפי שבטים, באמצע יש הסגרה של שבט אחד, את הגיל לגיבור של אויבים, ובשיא, כן, יש כמה אירועים של מלחמת אחים, גם ימי יפתח, אבל השיא של זה פילגש בגבעה, וכמובן האירוניה, כאיש אחד חברים, כולם מתלכדים, לא כנגד אויבי ישראל, אלא כנגד שבט בישראל, זה הסיפור, והחוויית קריאה בספר שופטים, יוצרת אצל הקוראות והקוראים את החוויה של, זה לא עובד, האקספרימנט הזה קשל, המשטר הזה לא יצליח, מסתבר שאיפה שאין ריבונות משותפת, אין סולידריות משותפת, האלכימיה לא עובדת, אתה לא יכול כל שבט שולט על עצמו פוליטית, אבל אכפת לו גם משבטים אחרים, מבחינה פסיכולוגית, ההפרטה של הכוח יוצרת הפרטה של האמפתיה, הפרויקט של ספר שופטים קשל, ועד יש תקווה, אם הבעיה היא שאין ריבונות משותפת, מה הפתרון?
ריבונות משותפת.
מלך.
וזהו, זה בדיוק גם הפסוק שמסיים את ספר שופטים, זה בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה.
נכון. דרך אגב, איש זה מרגיש אינדיבידואליזם. הקשר של ספר שופטים זה לא שכל אחד דואג רק לעצמו, אלא יש סולידריות. אבל היא נעולה בתוך המרחב של השבט. זאת אומרת, זה לא מלחמות אזרחים, זה לא מלחמות אחים, זה מלחמות של שבטים. זה האירוע של ספר שופטים. האקספרימנט כשל, הסולידריות קרסה, צריך מלך.
וזה בעצם האקספרימנט השני. אז אם עד עכשיו, כשדיברנו על ספר שופטים, היה אקספרימנט פוליטי משטרי אחד, עכשיו אנחנו נכנסים לניסוי הפוליטי המשטרי השני, וזה מלך.
ועכשיו יש ציפיות גבוהות מעולם, מחברה, שבה כולם באותו פרויקט פוליטי. יש מלך משותף לכולם, ואז אולי גם תהיה אכפתיות משותפת, ודאגה משותפת לכולם. ועכשיו השאלה היא, האם האקספרימנט השני מצליח? אז יש כמה רגעים טובים דרך אגב.
כן.
בתחילת ימי שאול אולי, כמה רגעים בימי דוד.
יש כמה שנים, מלכות שלמה.
אבל, נכון, אבל גם, גם בתקופת דוד היו מרידות פנימיות, וגם בשאול היה שם פיצולים פנימיים. בימי שלמה היה אולי תקופת זוהר, אבל רגע אחד אחרי ששלמה מת, מופיעה פרשה שהיא יחסית מוכרת, נדמה לי, שבו רחבעם בנו יורש אותו, ויש רגע טקס ההכתרה שרחבעם נעשה דווקא במרחב הצפוני, דווקא בשכם, והיה לי שם אירוע מאוד מעניין. נעמדים העם, שבטי הצפון, יותר מוכן נקרא להם שבטי ישראל, והם אומרים לו, אביך הקשה את עולנו, אבא שלך העמיס עלינו, עול, עולנו, ואתה, אתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד אשר נתן עלינו, ונעבדך. מה הם אומרים לו? אביך שלט בנו יותר מדי. עכשיו, קצת רקע. איך מלך שולט בעם שלו? מה העול שהוא מטיל על העם שלו? באופן מסורתי יש שתי תביעות של מלך כלפי העם שלו. הוא יכול להחרים את הרכוש שלך, או לקחת את הרכוש מהעם.
או לקחת אותך.
או לקחת אותך, בדיוק. הוא שוקח ממך רכוש, זה מיסים, והוא שוקח אותך, זה או לצבא או לעבודות שירות. שלמה עשה את שתיהם ובגדול. הוא גבר במיסים, והוא גם גבר בעובדים, לפרויקטים המונומנטליים שלו, כמו בניית בית המקדש.
או בניית הארמון שלו.
ארמונות הנשים שלו, כולל לבת של פרעה. עכשיו, ביחס ישר, ככל שפרויקט הבנייה של שלמה הוא יותר גדול, כך פרויקט השיעבוד הוא יותר רחב. ביחס ישר, נכון?
ברור. א' ב' בכלכלה, ככל שיש יותר הוצאות, צריך יותר הכנסות.
נכון. אז אנחנו כולם אוהבים את מפעני הבנייה הגדולים של שלמה. זה החלק המואר שימי שלמה. החלק האפל, זה בשביל לבנות, צריך לשעבד, צריך לגבות הרבה מיסים, ולגבות הרבה אנשים. וכנראה שכל ימי שלמה הצטבר מרמור במרחבים הצפוניים. זה מרמור שבקושי שמענו אותו בימי שלמה, הוא פורץ החוצה רגע אחרי ששלמה לך לעולמו. הוא פורץ, במילים אחרות, המרמור כנגד רחבעם, לא מכוון כלפי רחבעם.
כן, הוא מכוון כנגד שלמה.
זה התסכול המצטבר נגד שלמה שפרץ החוצה רגע אחרי שלמה. הוא יוצא נגד רחבעם והוא אומרים לו, תקל מעלינו ונעבדך. רחבעם נמצא בדילמה, מה לעשות? הוא הולך להתייעץ, ויש שתי גופים של ייעוץ שהוא מתייעץ איתם. יש את היועצים העתיקים יותר, הזקנים יותר של שלמה, ומה הם אומרים לו? הם נותנים לו עצה. הם אומרים, תשמע, תקבל את הדרישה שלהם. הם אפילו אומרים, אולי באופן אירוני, תהיה לרגע אחד עבד שלהם. תקבל את הדרישה שלהם, תקל מעליהם, וככה תוכל להישאר המלך שלהם. ההצעה שלהם היא הצעה שמזכירה לי את החוכמה של הדאו דה ג'ינג. אם תשלוט פחות, תשלוט יותר.
תוכל לשלוט יותר.
אבל הוא מתייעץ עם עוד גוף, עם הצעירים, והם אומרים לו, פסיכולוגיה אחרת של כוח, לא פסיכולוגיה דאויסטית. הם אומרים לו, אם אתה מראה חולשה, ידרסו אותך. Image of power is power. אל תוותר על כוח כדי שישאר לך כוח. הדאו טועה. תראה כוח כדי שישאר לך כוח. תראי, פרט, זה שתי סוגים של פסיכולוגיה של איך מפעילים כוח.
כן, אתה יודע, נוטים לזלזל בהיצעה של הצעירים, ודווקא אנחנו פה לא רוצים לזלזל בהיצעה הזאת. זה לא שהם היו צעירים ומטומטמים, והזקנים היו זקנים וחכמים. זאת אומרת, זאת צורה אחת להסתכל על שתי ההיצעות האלה. הצעירים הם טמבלים, הם לא מבינים, והחכמים הם יותר בעלי ניסיון. אבל יש פה באמת, כמו שאתה אומר, שתי תפיסות של כוח, של איך עושים שימוש בכוח. כן.
יש חוכמה אחת, החוכמה של אני מוותר על כוח, אני מוותר על שליטה כדי להישאר בשליטה. ויש חוכמה אחרת, אתה צריך להראות כוח כדי שיהיה לך כוח. Image of power is power.
זה לאוצה נגד מקיאוולי.
משהו כזה, כן. והוא הלך כאן עם מקיאוולי.
כן.
הוא הלך כאן עם הרעיון של אם אתה תראה חולשה, אגב, רוב הפוליטיקה הישראלית היא כאן, אם אתה רק מראה חולשה, ידרסו אותך. אם אתה מוותר על כוח, אתה תאבד כל הכוח שלך.
אני חושבת שזאת פוליטיקה מערבית, נכון. לא רק פוליטיקה
וכאן,
ישראלית.
וכאן הוא הולך עם ההצעה הזאת, ואז הוא חוזר אליהם ואומר את הדברים המפורסמים הבאים, ואומר, אבי יכביד את עולכם, ואני אוסיף על עולכם. אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. אתם מבוחנים אותי, אם אני חלש, אני חזק, אני יותר חזק מאבא שלי, אני זה. מה התוצאה? פורץ מרד. ממלכת כל שבטי הצפון מתלכדים כדי להשתחרר מהעול של הבן היהיר בעיניים שלהם של שלמה, והממלכה מתפצלת לשתיים. למה התפצלה? כי היה כאן מנהיג אחד שלא ידע לצמצם את השליטה כדי להישאר בשליטה. עכשיו, התופעה הזאת שבה מלך מבקש לשלוט, מבקש לשלוט יותר מדי, לא מוכן לאבד את הכוח שלו, ובגלל שהוא לא היה מוכן לוותר על השליטה, הוא איבד לגמרי שליטה. התופעה הזו היא כמובן מוכרת למאזינות ומאזינים שלנו, מהפרקים הראשונים של עונה ג'
כן,
מפרקים,
הדאו.
נכון, זה הדאו. יש כאן סיפור דאויסטי על המלך, הבן של שלמה, רחבעם, שלא מוכן לוותר על חלק מהכוח שלו, וכתוצאה מכך, בגזרה של הצפון, הוא מאבד את כל הכוח שלו. וזאת הטרגדיה. הלכידות עבדה בגלל מנהיג שהפעיל יותר מדי כוח.
ובגלל שהוא רצה לשמור את כל השליטה אצלו ולהחזיק נורא נורא חזק, בסופו של דבר הממלכה התפצלה, וזה טוויסט מאוד מעניין ובלתי צפוי בעלילה, וזאת תחילת הסוף.
מכאן הכל מדרדר. הפיצול הזה פגע בשני הממלכות הללו בצורה קשה מאוד. מהרגע הזה מתחילים סדרה של מלחמות אזרחים בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. מהרגע הזה ההיסטוריה המקראית לובשת לבוש של מלחמות אזרחים. רצף של מלחמות אזרחים. ארבעה סבבים של מלחמות אזרחים בין ישראל לבין יהודה. הסיבוב הראשון זה אכן בין רחבעם וירובעם, או בהמשך הבן של רחבעם, אביעם וירובעם. קרב קשה על פי דברי הימים, עשרות אלפי הרוגים, זה סיבוב ראשון. הסיבוב השני זה עשה מלך יהודה נגד בעשה, מלך ישראל. גם סיבוב מאוד אלים, שאפילו עשה שולח כלים מהמקדש כדי להביא מעצמות זרות, כדי להתקיף את ממלכה
הצפונית. סוג של שוחד.
כדי לנטרל פרויקט של בעשה, שהוא מנסה לעשות מעין מצור, או לבנות איזה חיץ שיסגור על יהודה מכיוון צפון, דברים מאוד קשים. הסיבוב השלישי זה אמציה נגד יואש. וגם כאן זה קרבות באזור בית שמש, ויואש מביס את המציאה, ישראל מנצחת את יהודה, בסוף אחר כך שודדים, בכלל ישראל שודדים
את כלי המקדש.
חלק מכלי המקדש, והסיבוב הרביעי, נדמה לי הקשה ביותר והכואב ביותר. זה פקח בן רמליהו, מלך ישראל, נגד אחז מלך יהודה. וזה עימות שגם כאן ערבו את האויבים. פקח בן רמליהו מלך ישראל קוראת ברית יחד עם ארם, ויחד הארמים והישראלים יוצאים לדרוס את
יהודה,
את ממלכת יהודה, את ירושלים. יהודה לא נשארים פסיבים, הם שולחים שוחד למי? לאשורים, שיצאו הם נגד הישראלים. אז ישראל מגייסת את ארם, יהודה מגייסת את אשור. ואגב, המלחמה הזאת יש בסופה, לפחות על פי דברי הימים, אלפי הרוגים ואלפי שבויים, אגב, במלחמה הזאת.
זאת אומרת, זה לא רק שהממלכות אחרי ימי שלמה, שהממלכה התפצלה, כי הם לא יכלו, אתה יודע, אומרים, אוקיי, פיצול, אז היו שתי ממלכות בסדר. זה לא שהיו שתי ממלכות. הפיצול הזה הוליד סדרה של, כמו שאתה אומר, מלחמות אחים, שהאמת היא שכשמסתכלים על כל התקופה הזאת של ספר מלכים, שזה גם כמה מאות שנים, כמו שהגדרת את זה בהתחלה, הכלל הוא מלחמה.
נכון, היו כמה פרקי שלום, רגעי שלום.
והיוצא מן הכלל זה שנות השלום.
יש כמה רגעים טובים, אבל הרגעים של האחדות הם היוצאים מן הכלל, האימות, המלחמה, זה הכלל. אחדות זה התאונה, כן, המלחמה זה השגרה.
מלחמת האחים, מלחמת שוב האחים, צריך להגדיר, כי האחים. זה לא רק מלחמות באשור ובארם ובבבל ובזה, זה, אם יש איזה קבוע, האויבים החיצוניים כל הזמן מתחלפים.
הם מתחלפים, הפלישתים, כן. הארמים, האשורים.
אבל זאת משוואה עם קבוע אחד. הקבוע האחד הוא מלחמת אחים בין ישראל ליהודה.
נכון. למעט כמה רגעי שלום, בימי אחיו ויהושפט, יש כמה רגעים יפים, אבל הם באמת הרגעים החריגים. מה מלחמות האזרחים הללו עושות לישראל וליהודה? כמובן מאוד מאוד מחלישות אותם. את הממלכה הצפונית אפשר להראות, זה ממש הביא לתחילת ההתפרקות שלה. ובסוף הם כל כך חלשים וכל כך מותשים ממלחמות האזרחים, מגיעים האשורים, מפרקים את ממלכת ישראל, ומגלים, כך כתוב, כמעט את כל תושביה, מה שנקרא,
גלות עשרת השבטים.
עשרת השבטים. לפי הסיפור, הם נעלמו ולא חזרו עד היום. מי נשאר? ממלכת יהודה, לבדה, בודדה, חלשה, וגם היא עושה טעות, הם מורדים בימי צדקיהו בבבל, מגיעים בבלים, מואחים את המרד ומגלים את כל יהודה, וככה מסתיים ספר מלכים ב'. סיפור אחד גדול של קריסה. והמנוע של הקריסה זה מלחמות אזרחים.
אני חושבת תראה, כל הדברים האלה הם כתובים שם, הם כתובים בספר, כן. אבל אני בתחושה שכאילו אף פעם לא ראינו אותם. מי שלומד, לא לומד ככה את ספר מלכים. זאת אומרת, זה משהו שהוא תמיד היה שם, הוא כתוב שם ולא רואים אותו. זה כאילו משהו שלא רוצים לראות אותו. בעיניי זאת תובנה מטלטלת, ההבנה הזאת, שרוב הקיום בתקופה הזאת, הוא קיום של מלחמות של אחים אלה באלה.
אנחנו לא רואים את זה כי אנחנו מסתכלים לדעתי על התנך מהעיניים של הנביאים, והנביאים חשבו שהאתגר הגדול של התנך זה האם נצליח לא לעבוד עבודה זרה.
כן.
האם נצליח להאמין באל אחד. יכול להיות שיש עוד אתגר לתנך. האם נצליח להיות עם אחד. ודרך אגב, כמו שהם נכשלו באתגר התיאולוגי, כך הם נכשלו באתגר הלאומי. כמו שהם לא הצליחו לעבוד אל אחד, הם לא הצליחו להישאר עם אחד.
אוקיי, אז שוב לסיכום, היו כאן שני אקספרימנטים בפוליטיקה, ספר שופטים וספר מלכים.
ספר שופטים זה סיפור על קריסת הסולידריות, התפרקות החברה לרסיסים השבטיים שלה, שפונים אחד נגד השני. וספר מלכים זה סיפור על מלחמת אזרחים, לא בין שבטים, בין ממלכות, ממלכת הצפון, ממלכת הדרום. ספר מלכים הוא לא התיקון של ספר שופטים, הוא מידה רבה
שכפול
של כל החטאים של ספר שופטים. שופטים?
זאת אומרת שאם אמרת בהתחלה שיש פה שני אקספרימנטים פוליטיים,
כן.
אקספרימנט פוליטי אחד של ביזור של כוח, שקשל, ואקספרימנט שני של ריכוז של כוח, מסתבר שגם הוא קשל.
אז למה הניסוי קשל בימי השופטים? כי לא היה כוח מרוכז. ולמה הניסוי קשל בימי המלכים? בגלל שהיה כוח מרוכז, בגלל ששלמה שלט יותר מדי, בגלל שהבן של שלמה, רחבעם, לא הסכים לוותר על נתחים מהשליטה שלו. אז זאת אומרת, ספר שופטים אין סולידריות, כי אין מספיק הפעלת כוח. ספר מלכים אין סולידריות, למה? כי יש יותר מדי הפעלת כוח. זה שתי אקספרימנטים, ושתיהם כשלו, האחד זה הכישלון שלה, אין כוח, והשני זה הכישלון שלה, יש כוח. הסיפור הראשון זה הכישלון של האנרכיה. הסיפור השני זה הכישלון של המונרכיה. ועכשיו את שואלת, אוקיי, היו כאן שתי אקספרימנטים פוליטיים, שתיהם נכשלו, ואז הקוראים שואלים את עצמם בקצה, רגע, אז אם אין כוח, אין סולידריות, ויש יותר מדי כוח, אז אין סולידריות.
אז איך מייצרים סולידריות?
איך מייצרים סולידריות? ומה שמעניין זה, כמובן שיש יש דרך בין האנרכיה של השופטים למונרכיה הטוטליטרית של המלכים, יש דרך אמצע, נכון?
לא בתנך.
יש שיטה שנמלטת גם מהכשלים של ספר שופטים וגם מהכשלים של ספר מלכים. שיטה שבה יש לאנשים מספיק כוח לדאוג אחד לשני, אבל אין להם מספיק כוח לשלוט אחד על השני. חייב להיות שיש שיטה כזאת. התנך לא מציע את השיטה הזאת. אגב, אפרת, נדמה לי שזה גם דרכו של התנך. להראות את הכישלונות, להצביע על מה לא, התנך כמעט אף פעם לא מצביע על מה כן. את זה הוא משאיר לקוראים שלו. אגב, בהערת שאולי אני רוצה להגיד, שלעניות דעתי הדמוקרטיה הליברלית היא בדיוק זה. שיטה שבה יש מספיק כוח לייצר סולידריות, אבל ללא חברה טוטליטרית. מספיק כוח לדאוג אחד השני, לא מספיק לשאות אחד על השני. בתנך אין דמוקרטיה ליברלית, התנך רק מתאר את הכישלון של הקצוות, של האנרכיה בספר שופטים, של המונרכיה, של ספר מלכים, ומהי דרך האמצע? כנראה שיקח לאנושות 3,000 שנה כדי לכתוב את הפרק החסר של התנך.
כן, צריך להמתין לכל הכוכבים של הפודקאסט שלנו, לג'ון לוק, לג'ון סטיוארט מיל, לג'יימס מדיסון האהוב והיקר.
שבעיניי זה בדיוק מה שהם עושים. הם כותבים את הפרק החסר של התנך.
עכשיו, עד עכשיו דיברנו על שיטות פוליטיות, ואיזה שיטה פוליטית מייצרת סולידריות יותר או פחות. אבל בוא נשים רגע את הדגש על התובנה הביוגרפית שיוצאת מפה. זאת אומרת, הביוגרפיה שלנו, של העם היהודי, או לפחות השלב המקראי שלה, רצופה יותר מכל דבר אחר, בגנים של מלחמות אחים.
נכון. זה מי שאנחנו, זה לא משהו שקרה לנו.
כן, אנחנו לפי זה, לפי הסיפור הזה, של כל מה שקורה בספר שופטים, וכל מה שקורה בספר מלכים, אנחנו בעיקר ראינו שבטים, או קבוצות, או מגזרים, שנלחמים אחד בשני, כמעט ללא הפסקה.
אם מישהו רוצה לקרוא את התנך, לא בשביל להבין את רצונו של אלוהים, אלא כמו אחד העם. לפי אחד העם, דרך אגב אפרת, אלוהים לא כתב את התנך. התנך הוא לא שיקוף של רצון האל, הוא שיקוף של רוח העם. אז אם אחד העמיסט קורא את התנך, הוא לא מחפש שם מה רצון האל, הוא מחפש שם מה הרוח של העם, ולאור מה שאנחנו אומרים, מה זה הרוח של העם?
מלחמות אחים.
שבטיות, כיתוב, פלגנות. אתה פותח את התנך, אתה לא פוגש את אלוהים, אתה פוגש את עצמך, ומה אתה פוגש? את הצדדים האפלים האלה, האלימים האלה, את הברוטליות ששבטים אפלים אחד כלפי השני, ואפרט, כמה זה מעניין לחשוב לאור זה, על מכתב שכתב דוד בן גוריון לנתן רוטנשטרייך, אחרי הקמת המדינה. דוד בן גוריון אהב להתכתב עם אינטלקטואלים.
כן, נתן רוטנשטרייך עמד בראש האוניברסיטה העברית, אינטלקטואל גדול.
דוד בן גוריון כותב לו, שלדעתו כל הפרויקט של הציונות, זה לעשות קפיצת הזמן. נכון שאתה מושג כזה קפיצת הדרך?
Mm-hmm.
כזה שמעין איזה תרגיל מיסטי כזה, יש איזה אמונה שאתה יכול לעצום, אתה תקוע בפקק, ואתה עוצם עיניים, ואתה עושה איזה מדיטציה, ופוף, אתה בירושלים.
כן, היה כזה תוכנית פעם, גבי ודבי. נכון. היה להם כזה מקל, הם נגעו במפה ובום הם שם.
נכון. אז אומר דוד בן גוריון, כשהוא רטוריקן ענק, הוא אומר, הציונות זה לא רק קפיצת הדרך, relocation של העם היהודי, זה קפיצת הזמן. חזרנו לתקופה אחרת. חזרנו לתנך.
כן, בן גוריון חלם על השיבה לתנך.
שיבה אל התנך. כן. תנועת רנסנס. שיבה לעברית, שיבה לריבונות, שיבה למולדת. זה חזרה, זה דילוג על כל הגלות. וחזרה אל התנך. יש לי שאלה, אפרת. לאור הקריאה שלנו בתנך, האם התנך רוצה שנחזור לתנך?
אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. אם תפרוץ פה מלחמת אזרחים בזמן הקרוב,
hey,
אז הנה חזרנו לתקופת התנך.
אם תפרוץ מלחמת אזרחים, הציונות הצליחה.
כן.
חזרנו לתנך. נדמה לי שהתנך לא רוצה שנחזור לתנך. ואולי אם מותר לנו לתקן את דוד בן גוריון, ציונות בריאה היא לא ציונות שחוזר, ואני ברור לי שזה גם הייתה הכוונה שלו, דרך אגב, המטרה של הציונות היא לא לחזור לתנך, אלא להשתחרר מהתנך.
אז מסתבר שבניגוד למה שאנשים מסוימים חושבים, התנך הוא לא בדיוק תקופת הזוהר שלנו.
הכי בוטה שיש, התנך זה סיפור על הכישלון של העם היהודי. זה מוזר. והתנך הוא גם הספר שמתאר את העם היהודי כעם יוצא דופן. עבדי אתה ישראל, אשר בך התפאר. כשאנחנו רואים עם הספר, אנחנו מתכוונים לספר הזה.
כן, ולעם אחד בתוכו.
אבל התנך שבוחר בעם ישראל, ואוהב את עם ישראל, גם מבקר את עם ישראל. ובמובן הזה, הפרויקט של הסולידריות, זה פרויקט של כישלון. ובמובן הזה, גם במובן התיאולוגי של אל אחד, וגם במובן החברתי של עם אחד, התנך הוא כתב אישום כנגד העם היהודי.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. בפרק הבא, נמשיך את המסע בהיסטוריה הקולקטיבית שלנו, כדי לגלות עד כמה השבטיות היא פתולוגיה שמלווה אותנו לכל אורך הדרך, מה היא יכולה לגלות לנו על עצמנו, והאם בכוחנו לנצח אותה סופית. כמו תמיד, נשמח לקרוא מה אתם חושבים בקבוצת הפייסבוק שלנו, שרק הולכת וגדלה משבוע לשבוע, והדיונים בה הולכים ומעמיקים. כמו שאחת הגולשות הגדירה את זה, אתם המאזינים יצרתם שם בית מדרש רעיוני, בו אתם דנים במה שעולה כאן וגם הרבה מעבר, תמיד בכבוד הדדי ובהקשבה די רדיקלית. הקבוצה הזאת לא מפסיקה להפתיע ואנחנו מודים לכם על החלק הפעיל שאתם לוקחים בה. בקבוצה הזאת אפשר גם למצוא לינק שרק יאפשר לכם לקבל עדכונים בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות וסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר וביישומוני הסקטים.